באמת עליץ?
כן, עליץ, כזה קליל גם.
איזה טריק הכנת לי?
עוד לא עכשיו הטריק.
אבל יש טריק, נכון?
זה לא טריק, יש כאילו איזה מומנט כזה בתוכנית יהיה.
בסדר.
או טריק.
לא, אז כי זרקתי, אני הכנתי טריק לצ'יצ'ו, אז אני כבר דרוך.
לא טריק, אמרתי טריק.
אמרת טריק, אמרת את המילה הטריק. ערב טוב, טל, מה נשמע?
אני לא יודעת, אני מנסה להתאושש מהמחלות. זה עוד לא קורה לי. אבל אני מנסה להיות חיובית. טוב מאוד, אני מרגישה מעולה.
או, תראה.
הנה.
כבר זה משרה עלייך זה.
אני מרגישה מצוין.
או.
כן. לאט לאט הילדות חוזרות הביתה.
איזה קטע זה, אה?
זה קטע.
זה,
אתה מכיר את זה, יש את זה הרבה בסרטים, אבל זה תופעה ידועה, שקורה לבן אדם קורית איזה טראומה. דרך כלל זה שהוא רואה אהובה או אהוב שלו, בוגדים בו, משהו מסריט.
משהו טראומטי.
הוא השר מקי, אתה מכיר את זה?
לא.
זה תופעה ידועה ב...
הקאה כאילו, כאינסטינקט...
אינסטינקט, שאתה רואה נניח אהוב או אהובה בוגדים בך, האינסטינקט הראשוני הוא להקיא, או לחילופין, או גם אם קורה לך משהו מטריד.
התגובה הפיזית זה שהגוף יקי.
כן, אז ישר מקים.
קטע,
ישר. עכשיו רואים את זה הרבה בסרטים, כמו שרואים הרבה בסרטים, מים שלי יורדים, כאילו כל האלה.
לא, אני מכיר את זה שאתה רואה איזה משהו שהוא גרוע וקשה, אז התגובה היא באמת.
התגובה היא ישר בחילה והקעה מיידית, כאילו זה לא בשליטה.
אוקיי.
משהו שהגוף כאילו לא, הוא לא יכול לספוג את זה.
רפלקס, זה המילה שחיפשתי.
בדיוק. אז אני עכשיו מודע שכשכל פעם שחוזרות בנות, יש לי את הרצון להקיא כאילו עבר עליי משהו נוראי. לא להקיא חלילה מהן,
מהממות
יפות ומקסימות, אלא כאילו אני חווה עכשיו חוויה מטרידה חמורה מאוד. משהו לא... כאילו אני רואה עליהם את התופת. אני לא יודעת להסביר, ואני
לא, אני יכול
לא
להבין.
יכולה להרשות לעצמי לדמיין
לי,
את זה.
לי יש קטע כזה, למרות שהייתי חובש בצבא, וראיתי מקרים קשים מאוד, מאוד.
כן, מן הסתם.
מכל הזה, אבל עדיין, ודווקא במקרים של, אני מדבר על פציעות קשות, מהסוג של מה שאנחנו יודעים שקורה בתור חייל, הפציעות של שבר או משהו כזה, ברמה של ספורט או זה, אני כאילו סופג את הכאב, אני כאילו רואה את זה, אני סופג את הכאב אליי, ברמה שבפעם אחת אולי אפילו יותר, הייתי על סף התעלפות, יכול להיות שאפילו בפעם אחת התעלפתי, כאילו ממש ספג.
הרבה פעמים זה קורה לגברים בלידה.
בדיוק, אז לא, ומזה אני מתמודדת מול, כל הלידות הייתי בפנים, ראיתי הכל.
ראיתי חנת את עצמך.
אבל יכול להיות, אבל פתאום פציעה, הייתי בכדורסל, ראיתי איזה מישהו שקיצר פציעה שהיא כאילו כואבת, אני מרגיש את הכאב בגוף ממש.
אבל לי זה קורה כשהילדים שלי חולים.
זהו, אז...
אני ישר סובלת.
אז זה קצת מזכיר את מה שכאילו את חוות, כאילו ממש איתם.
כן, אני כאילו משהו, אני מרגישה משהו שהוא לא...
שהוא פיזי בסוף.
שהוא נוראי, שהוא מזעזע.
כן.
שאני לא יודעת איך, הגוף שלי יודע איך לאכול את הסיטואציה.
קטע.
ואיך הם עמדו ונפנפו.
מטורף.
אני באמת
הם תכננו,
כאילו,
הרי, אני... הרי ראיתי היום או קראתי או שמעתי
לא,
את זה שקראתי.
לא, זה אמרו להם לעשות את זה.
לא, הם ניסו לעשות בכלל משהו אחר, והם הרסו להם את התוכנית הבנות. כי ברגע שהם עמדו על הבמה, הם רצו לעשות את זה מזה משהו אחר, בסוף הבנות עמדו על הבמה, נפנפו ועשו יעניבי של ניצחון, וכאילו הרסו להם את כל האפקט שרוצו לעשות.
אני לא חושבת שזה רב סרט שמועתי. אני לא קונה את זה.
זה מה שקראתי או שמעתי היום.
חמאסטיקים זה לא... אבל נכון, כי זה היה מצולם בלייב, ויכול להיות שהם באמת לא יכולו לעשות.
יכול להיות שהם תכננו, יכול להיות שהם תכננו איזשהו כיוון מסוים, והבנות פשוט עמדו בסוף ואמרו, אהלן, אנחנו פה ניצחנו, זהו, אהלן. כאילו, יאללה, שלום, שלום, מה שלומכם, אנחנו פה חיות, הכל טוב, יאללה.
איך הנבלות הזרים, כאילו, איך הם בכלל יכולים, מה הם חושבים, לא שזה אכפת לי כבר מה חושבים עלינו, אבל אני אומרת, איך עין זרה רואה דבר כזה? היא אומרת, מה, עשו חיים, הם נראות אחלה. מה רוצים?
זה קטע שאת אומרת את העין הזרה, אני אגיד לך למה, כי עלי לזה איזה מחשבה שבוע.
לא אכפת לנו הרי, אלא הם מאיתנו לאף אחד.
כן, לא, אבל אני אומר, זכור שדיברנו לדעתי לפני שבועיים, אולי קצת יותר, לפחות פעמיים, אבל נראה לי לפני שבועיים אמרנו על הקטע של ההפגנות, שמעתי לך שאני לא רוצה ללכת.
גם אני לא.
גם כאן נבחן מתגובה והכל, אבל השבוע, קיצר, רצה לראות איזה סרטון בבי-בי-בי. ואז רץ לי איזה מחשבה.
תאר לך שהמאזינים הולכים לבי-בי-בי.
כן, לראות סרטונים.
תגידו, אתם מכירים לי פה את הסרטונים של צ'יצ'ו?
מתי שהוא יגיע?
עם אמבונגר?
גם סמנכ"ל בי-בי-בי הוא במקרה בן דוד שלי, אז אני יכול לחבר את זה.
עכשיו אתה אומר?
אסורה להגיד.
לא, אנחנו צריכים את זה לארוחות.
אנחנו נדאג לזה באיזשהו שלב, אם אפשרי.
אנו.
אבל ארגנו ארוחה ממקום אחר, מה אתה שמח ניסה נושא? בסדר, אני אנסה לשאול אותה.
הבי-בי-בי יותר שווה. סליחה.
הקיצר.
היה פרסומת לבי-בי-בי.
ראיתי איזה סרטון, ואז, מה שרצתי בראש זה בצורה קראתי. אני כאילו נמנע, אני קורא, אני מסתכל מדי פעם, לא נכנס לזה יותר מדי, אבל אני לא הולך להפגנות, ואני כאילו עם עצמי במחשבות, למרות שאני תומך והכל. ואז ראיתי איזה סרטון על חצי הפגנה, על איזה מישהו שדיבר שם על הבמה, חסיד בחור צעיר. אני לא זוכר מה הוא אמר, אבל רצתי, פתאום נכנסתי איזה משהו בפנים, שאמר לי, אני רוצה ללכת רק בגלל סיבה אחת. כי כרגע עם העצמי שלי, עם המחשבות וההזדהות והכל, אני מרגיש, אני כאילו לבד. ובא לי ללכת לשם כדי להרגיש...
זה אפקט קהילתי, זה אקטיביזם.
בדיוק, בא לי לקבל...
דבר קהילתי.
פתאום בא לי לקבל את השייכות, ופתאום בא לי לקבל של... אני לא לבד בעצם במחשבה שלי, והנה אנשים, והנה כולם איתי, וכולם באותה דעה שלי, וכולם מגיעים להגיד, ואנחנו כאילו קבוצה.
להבדיל אלף הבדלות, שעד בחיית הדיור, אתה זוכר?
כן.
כמה אבות יצאו משם? כמה זוגות? כמה התחברויות? כמה אנשים בעצם כבר... הלכו לשם, התחיל מתוך מצוקה אמיתית, והגיע גם למצוקה של בדידות או זה, ובאמת, זה נכון, המחאות האלה באות, כי אנשים צריכים להרגיש ביחד, הם לא יכולים, לא יודעים כבר מה לעשות עם עצמם.
כן, כן, אז אני אומר, אבל פתאום הרגשתי צורך להגיד, רגע,
אני רוצה את הביחד.
אני רוצה, רגע, אני רוצה גם שיעטפו, כאילו, אני רוצה שיעטפו אותי, אבל לא כאילו שאני אגיד להם, אני רוצה להיות שם.
שעטפות יכולות להיות אלימות גם מאוד.
אני יודע, אבל אני רוצה, יש לי בפנים כרגע רצה, אני רוצה להיות שם כדי להרגיש שאני לא לבד בתהליך שלי עם עצמי, עם המחשבות. כן. שעוד אנשים חושבים כמוני שאני יודע את זה, כמובן, כן. אבל אני רוצה פתאום לחוות את זה. אני רוצה להרגיש את זה, אני רוצה לראות את זה, מבינה? לא לראות את זה, אני רוצה להרגיש, להיות שם, לגעת בזה, כמו שאומרים,
מבינה? אני רוצה לאחרונה להגיע להסכמות עם אנשים שהם מאוד שונים בדעה שלי. עכשיו, אני בכלל לא מדברת בחיים, אתה לא יודע שמעות, אני מדבר פוליטיקה. אין לי את הדבר הזה. לא מזבז על זה אנרגיה גם, אבל אני כן יודעת איזה אנשים, מהיום יום שלי, הם מאוד ימניים בדרכים מסוימות, או הם מאוד... ואני אומרת, פה אני רוצה להתחיל
שיח,
שיהיה לנו נעים. במה אנחנו לא תגיד לי ואני אסביר לך איפה אתה טועה, אלא במה אנחנו... חושבים אותו דבר. בואו נתחיל להגדיל את הדברים שאנחנו חושבים בהם אותו דבר. כי גם הבן אדם שמולי הוא אוהב אהבה.
כן.
אז זה כבר בסיס טוב להתחלה. אז איזה שירמרים הכנת? חי עם השיעולים שלי.
הכל בסדר. בעקבות מה שאמרתי שאני בסרטים דוקומנטריים ודברים כאלה.
כן. נו, ראית את זה?
אז ראיתי את הסרט על אמי ויינהאוס.
האמיתי או שהיא בשחקנית?
לא,
המוקודרמה
האמיתי. דוקו שרואים אותה, כל התהליך שלה, שרואים סרטונים שלה מגיל 14, שהיא שמה...
מאוד עצוב.
גם עצוב, אבל גם... ואז היה לי מחשבה שגם אמרתי, אני אזרוק לך, כאילו, איזה סוג של שאלה. כי הסרט, עכשיו אתה כמובן לא יודע אם אתה עם עצמך עם זה, אבל הסרט, תוך כדי הסרט שאתה מגלה את הסיפור, שאתה דברים שלא ידעתי לפחות, זה א' על הבחור שבעצם דרדר אותה, ואז הם נפרדו, ואז היא... הלכה
להתנקם. מערכת יחסים הרסנית חייבת להיות.
ואז הם חזרו חזרה ביחד, שאני הסתכלתי בו בתור הבן אדם הכי אינטרסנט, והוא חזר אליה כי פתאום נהייתה מפורסמת עם הרבה כסף, ושאתה רואה עוד בהתחלה, אתה אומר, אני רואה לאן זה הולך לקחת.
זה בגלל שהבמאי כבר מכוון אותך, גם אל תשכח.
לא, הוא דווקא לא כיוון, כי זהו.
כן, הוא קצת מכוון, הוא לא אוהב אותו, רואים.
כן ולא, אבל מצד שני יש גם עלי רעיונות עם מראים חברות שלה וחברים, ואמרתי איך לא מראים, נגיד, איך הוא לא יראה את החברים שלה שאמרו לה, וואלה, ברגע שהתחתנה, ברגע שהם חזרו, ידענו שזה הולך להיות, את יודעת, כאילו, ולא יראו את הצד הזה.
לא היו באמת מחוברים אליה, כי הייתה...
לגמרי, אבל...
לא בספירה אחרת.
אבל אז היה גם את הקטע של האבא.
כן.
איך האבא כאילו גם, א', בהכי נצלנות.
תספור לבריטי ספירס, רק היא עוד חייל, מזלנו.
בדיוק, בהכי ניצול, בהכי פה, בהכי שם, בהכי אני צריכה אותך, ואתה כאילו ההפך. ומעבר לזה, גם שמרו לו זה, הוא אמר לא, היא לא צריכה.
בסופו של דבר, כולם צריכים אהבה, אתה יודע.
אבל אז השאלה שלי הייתה מאוד כזה, שאלה כזאת, שחשבתי, ואמרתי, רגע, סבבה, אפשר להגיד זה היו, וזה, אבל בסוף היא, כגם דמות שגם אומרים, זה כאילו ילדה, אבל עם ראש, היא לא חיפשה את הכסף, היא לא חיפשה את התהילה, לא, גם בסגנון מוזיקה, היא בכלל רצתה להיות זמרת ג'אז. זה החלום שלה, הייתה יכולה...
זה מה שיש לה גם.
בדיוק, היא הייתה יכולה לנגן מול 80 איש בערב, זה היה מספק אותה. היא, בגלל הכישרון והיכולת והסוג.
אבל הסמים גם.
אבל השאלה היא...
סמים בגלל... מפלפים.
היא הייתה סרוטה, היא מגיל מאוד צעיר, היא התחילה לקחת שם כדורים, הרי כן? בגלל אחרי שעבא עזב והכל.
זה לא סמים?
סבבה. אז אני אומר, אתה תוך כדי הסרט, אתה אומר, וואלה, זה הוא השם, ואתה אומר, האבא איזה דביל, וזה איזה דביל וזה, אבל בסוף זאת אי.
זה לא היא, בגלל שהדברים התקלקלו משהיא הייתה כל כך קטנה.
נו.
אז כבר אין לך חוש שיפוט שהוא כביכול אובייקטיבי.
אז אני אומר, הדמות שלה...
אתה כבר מקולקל, ולא עזרו, אף אחד לא עזר לך לתקן ולהבריא.
אבל קחי כל אומן, כולנו מקולקלים. אני כל הזמן אומר, אני מוצר פגום.
אצל אומנים זה יותר קשוח, כי אין פילטרים בראש.
אז אין בעיה.
עצם זה שאתה מוכשר כאומן, אומר שחסרים לך פילטרים. ואז אתה הרבה יותר חשוף ורגיש, וכל דבר משפיע עליך הרבה יותר קשה, בגלל שאתה אומן.
אין ספק, אז בגלל זה אני אומר, אז בסוף...
כמו ג'ני ג'ופלין, איזה צ'אנס היה לה.
אבל אתה כאילו מסתכל, אתה אומר, אוקיי, זה כאילו אנשים, זה כאילו פה, זה כאילו שאני, אבל בסוף זה הבן אדם עצמו.
אבל גיל, היא בת כלום שום כלום הייתה.
כן.
אז מה היה בן אדם, ואל תשכח שהם גם לא עוברים כמונו צבא או משהו שאיכשהו תהליך שמבגר אותם,
אוקיי.
אז אין, אז זה הכל יכול
להיות הרבה יותר מוכר. ברור, השינוי הוא שינוי, גם אמרו.
והפרות אכילה ואלוהים ישמור. אז מה השיר המרים? אז מה מרים פה?
הסרט הזה, השיר עצמו הוא שיר שמח. כאילו מה זה שמח? הוא שיר כיפי.
מה בחרת?
הוא שיר נעים. רציתי כמובן Back to Black, אבל זה לא...
כן, עם הבחירות.
לא לקחתי את זה בסוף.
יופי, אז מה לקחת? בוא נשמע. נאורת טגניה על הסאונד, איזה כיף. הם הקליין פה המפיקה. בוא נשמע, אימי ויינאוס.
קדימה.
אתם מאזינים לרדיו על הגל. הרדיו של כפר הנוער, הדס הנאורים.
שאתה ככה מתענג עליו אדום כזה.
והיא גם מדברת, היא גוסרת, I'm no good. אתה יודעת, היא כאילו גם הייתה מדברת, גם מסרת את דיבור על זה.
אתה באמת בדיכאון.
אתה מתחיל לחבר את ה...
היא מעדיפה להיות עם הקול והמוזיקה.
עם הגרוב והעיבודים המגניבים שלה.
אבל... אתה יודע שחשבתי באמת, אולי באמת האומנים המופלאים האלה, מועדון 27, הם פשוט היו כל כך, כל כך מוכשרים, שלא היה להם סיכוי בעצם לשרוד עוד שנים, כי ההרס העצמי הרי הוא לא נורמלי גם, והוא האויב הכי גדול, זה ההרס, כי כשאתה אומן, ההרס הוא... במרכאות כפולות, הוא סקסי, הוא דרמטי. הוא מה שנותן לך כאילו את הדבר להתעסק איתו, את הפשן, את הסיכון, וכל אחד זה נופל לו שם על משהו אחר. וזה בעצם היחסים שלך עם הרס.
איך את מסבירה שבאמת אומנים...
וגם יש את השיאים שהם מפחידים, אם אתה בגיל כל כך צעיר, כובש במות, לאן תגיע?
איך את מסבירה באמת את העניין של כאילו ה... כמו מה שנקרא סרט המשך בהרבה מקרים, זאת אומרת, יוצא סרט ראשון מעולה, והסרט השני, ההמשך הוא לא זה. למה יש לאומנים שצעירים ממה שנקרא, שפתאום מצליחים בצורה מאוד מאוד גדולה, ואחרי זה לא ממשיכים להוציא את אותה איכות ורמה?
כי זה משבש.
אבל...
ואל תשכח שהיום, בעידן של היום,
אנחנו מדברים שנים אחורה. אנחנו מדברים שנים אחורה. גם על אומנים, נגיד, מצליחים שחיים היום,
כי,
לא
כי
מצליחים...
הפרסום הוא משבש, כי אין לך פרטיות יותר.
אבל אני מדבר שזה לאורך שנים.
לא, אבל לא. אתה משובש, ואז יותר גרוע אני... שאתה מוציא משהו טוב, זה הכי גרוע.
אני מדבר
כל אומן יגיד לך.
ברמת היצירה אני מדברת, מבינה מה
התכוון. כל אומן יגיד לך שכשהוא מוציא יצירה טובה,
נו.
עדיף שהוא יוציא יצירה לא טובה.
תסבירי.
כי הפאניקה, מה הדבר הבא, היא איומה. תשמע את זה מכל אומן, בכל תחום.
בקט
אמר את זה נורא יפה שהוא הצליח רק בגיל 50 והוא לא ידע מה לעשות עם עצמו כשמחכים לגודו יצא אחרי כל כך הרבה כישלונות הוא אמר אני לא יודע איך להתמודד עם ההצלחה האדירה שקורית לי עכשיו כי לכישלון כבר התרגלתי כשאתה מגיע לפיק של היצירה וכולם מתעלפים אז כולם מחכים לדבר הבא עכשיו אתה ריק אתה כרגע מרוקן אתה צריך לחכות להתמלות והלהתמלות הזה לא רק שהוא יכול לקחת המון זמן, הריק הוא נוראי.
אבל אם אני, אבל אני הופך לך את זה, הוא את מדברת 55 כמובן, אבל אני מדבר על האומנים הצעירים שהוציאו יצירות מטורפות וזה, ועוד אחת, אפילו שני אלבומים, שלושה אלבומים, ואז פתאום, מה, נעלם היצירה? הם מסחרו, הם התרגלו לזה, מה? אני שואל.
אתה לא יודע איפה זה פגש אותם, ואתה לא יודע גם מאיפה בא להם החיידק. כי למשל, סליחה עם השיעולים, למשל דיוויד בוי, הוא היה אומן בסדר גודל כזה, ברמת ורסטיליות כזאת, שהמוח שלו כל הזמן חקר, הוא היה סקרן. מה שהוביל אותו כל הזמן, זה הסקרנות שלו. ואז הוא כל הזמן יצר, ויצר, והתפתח. יכולת להגיד, אוקיי, אלבום הזה פחות טוב, זה אולי אחר.
אבל הוא כל הזמן היה תוך כדי יצירה.
זה תמיד היה שונה גם.
כן.
לא מחזר את עצמו, כל הזמן התפתח. וגם אפילו להבדיל, אלטון ג'ון, יותר פופ סטייל, יותר יש לו את הסגנון שלו, אבל גם... יש לו את הפשן, יש לו הרס עצמי, כולם עם okay. הרס הזה. אבל קודם כל הסקרנות. אם מה שהוביל אותך מלכתחילה, זה לא בהכרח הסקרנות, אתה בבעיה. כי אז אתה טיפול בדיוק במקומות אבל, של הפרסום, של החדירה לפרטיות, של הגלם, של
אבל,
הנלווים.
אני מבין מה אתה אומר, אני לוקח את הסקרנות לרמת ה... בוא ניצור. זאת אומרת שהסקרנות שלהם חייבת להיות
של
כתוך...
הרעב של היצירה.
בדיוק. בדיוק.
אז זה לא תמיד, לא לכולם יש את אותו רעב. יש כאלה שרוצים הכרה, ההכרה, הצורך בהכרה הוא הרבה יותר גדול אצלם, וזה הרבה יותר, תראה את זה אצל שחקנים, שזה הכי גרוע, הם הצורך בקהל.
כן, זה כן.
וזמרים. עכשיו יש לך גם את כל הדוקוריאליטי האלה, את כל השש... אתה מבין? אז, אז כאילו, ולהבדיל, יש לך את זה גם בבישול. אז ההכרה, אם הצורך שלי בהכרה הוא יותר גדול מהסקרנות, אני בבעיה.
הכרה סלש אהבה. אני רוצה את אהבת הקהל, כביכול, מבינה, לא אהבת הזה.
כן. זה פה הבעיה.
כן.
ואז אתה כבר כל הזמן גם מסתכל גם מאחרים, אתה כל הזמן באיזו השוואה שהיא אינסופית והיא הרסנית. ובלי קשר, שאומן יש לו ריק. הריק הזה הוא מאוד בעייתי. צריך לדעת איך לצלוח אותו. שאין לך מוזה, זה קשוח.
בטוח.
זה אני זוכרת בתקופות שלי שהייתי ביצירה כל הזמן, אז הייתי קוראת לזה, אוקיי, תאומות הנשייה, צריך לתת להם רגע להסתכל על
כן,
הבור
אבל,
ורגע
אבל,
להיות שם.
כן, אבל הקטע, העניין הוא בעצם שזה בעצם תהליך קבוע כמעט אצל רובם, שזה הקטע שאני מנסה להבין על הרגע.
זה לא אצל רובם, לא.
האחוז הגבוה ביותר של תואת איזה, ואתה רואה אותם כאילו או נלמים או לא מגיעים
זה לא האחוז לאותו, הגבוה שלך.
לאותו הצלחה או לאותה רמה או לאותו,
לא,
תדעת.
אני חושבת שזה 50-50.
אצל הרבה.
אני לא חושבת שזה אחוז הגבוה, אין לי מושג, אבל אני חושבת שזה די 50-50, כי האומנים הגדולים הם כל הזמן ממציא את עצמם מחדש, הוא יכול להיות שבעידן של היום זה כבר לא ככה, כי הוא משובש מאוד, לא בדקתי.
כן, הוא הרבה יותר אינסטינקט וזה.
בדיוק,
אבל
מצד שני
הוא גם שטחי, אבל הוא שטחי גם לגמרי.
נורא, וגם אתה לא יכול להמציא, אתה בעצם לא יכול כבר להמציא שום גלגל, זה הכל שילובים של...
לא אמרנו תודה לנאורי היום פה על הסאונד.
דווקא אמרנו, זה רק מראה שלא הקשבת.
לא אמרנו, אמרנו או לא אמרנו?
זה רק מראה שלא הקשבת.
באמת?
אני אמרתי.
אמרת?
בטח. פעמיים אפילו.
לא הקשבתי אז.
וואי, אז ולמה שאמרתי עכשיו אתה הקשבת?
מה אמרת?
חזרנו מאזינים ומאזינות. במסגרת הקטע מומחה, נאורי טגניה, האלוף שלנו, ישים את הקטע הבא תוך כדי שאנחנו נדבר. מה אומר לך הפתיח הבא, ולמה אני שמה אותו עכשיו.
אוקיי.
תן לנו.
אוקיי.
מתגעגע או לא מתגעגע?
בטח שמתגעגע.
ולמה אני שמה את זה? זה היום חמישי בלילה.
נכון. למה את שמה אז?
כי מי נפטר לפני שבוע?
נכון. נכון, וואלה. איזה קטע.
אנחנו נשאיר, כי אז לא נוכל להוריד את זה בעריכה, זה טוב דווקא. אז איזה סדרה?
טווין פיקס.
יפה.
ברור, נו מה, אי אפשר לא לזהות.
איזה געגוע. אני חושבת שזה היה מ-5, אני זוכרת.
בשעה מאוחרת מאוד גם, אם אני לא טועה.
שמה?
גם זה היה בשעה מאוד מאוחרת.
כן,
זה לא
השעה... כל הטווילט האלה.
כן, זה לא השעה, תדעת.
אצלנו גם הסלון היה גם ככה עם אור יותר חשוך, אז הכל היה כזה, כבר... כל הפילטרים הרי של הסדרה הזאת הם בצבעי בורדל, הרי אדומים, חומים, יותר בגוונים האדומים המטרידים. שמצד אחד מאוד יפים, אבל מאוד הזיה. בסדר, אפשר להוריד.
גם היופי היה שלא היה לך את האופציה לבינג' כמו שיש היום, דבר כזה, היית מחכה לזה. ויושב, וכל הגרוטסקיות והדברים שם שהם עשו. וואו, וואו, איזה סדרה.
תראה, אני חושבת שהסדרה הזאת, השאלה, בוא נגיד שאם היה, השאלה הכי גדולה בכל הזמנים של הטלוויזיה הייתה מי רצח את...
נכון.
מי ירה ב-JR.
כן, כן, כן.
אוקיי? מי ירה ב-JR, ואז בא מי רצח את לורה פלמר. נכון. זה כאילו החליק...
כן, כן.
זה היה הדבר הבא בעצם, וזה שינה את פני הטלוויזיה לעד.
זה גם...
פני היסטורית, זה עשה שינוי ש... קשיב, זה לא היה קודם דבר כזה, והיום אתה רואה...
ועוד בטלוויזיה, זה העניין. אמרתי לך דתי, אני מנסה לזכר תוך כדי.
בעיקר בטלוויזיה.
לא, אבל דתי לפני שבועיים או משהו, דיברת לך גם משהו, אמרתי לך שזה היה לי כאילו וייב והרגשה של טווין פיקס, אני לא זוכר על מה זה, אני מנסה לזכר תוך כדי.
לא הצלחנו להכניס את זה, כי היה כל כך הרבה מהוראות.
כן, אבל היה זה משהו של גם, של טווין פיקס וזה, אבל זה גם היה, אז אתה יודעת, מה שנקרא, מה שמדברים בברזייה. אתה יודע, מה שהיום מדברים, אז מה שדברים בברזייה, אז כאילו זה היה ההגדרה שאתה יודעת, וזה היה, בגלל שזה היה כל שבוע, אתה מחכה יום אחרי זה.
גם היה נורא בדוקם, וכמה אתה מבין, וכמה אתה לא מבין. היו את אלה שהיו, כל דבר היו יודעים בפרק, והיו כאלה שפחות, והסימבוליות.
לא, גם היה את החלוקה, היה גם את החלוקה, מי שאוהב, ומי שלא...
מי שלא, זה לבל השכלי שלו.
בדיוק, מי שלא התחבר, פשוט לא הצליח.
הוא לא בלופ המגניב.
הוא לא הבין, הוא לא הבין מה ההייפ.
אתה יודע, אמרו שעשו כל מיני השוואות דוויד לינץ', אתה יודע, השפיע על הרבה, והוא הושפע גם הרבה, אז אמרו שאם טרנטינו מתעסק בלהוריד את האוזן, אז דיוויד לינץ' הוא האוזן. כמו עם בכתיפה כחולה,
כן,
וזה
כן.
סרט, זה אי אפשר הרי, לא ש... ומלהולם דרייב, סליחה שזה
נבלת את דרייב,
הסרטים הנהדרים האלה. אני חושבת שהוא בכלל לאחים כהן, אני קוגל אגר אם הם לא הושפעו ממנו.
אני מת על אחים כהן.
אתה יודע שהיה לו בשנים האחרונות פודקאסט ששם הוא שידר...
למי?
לדויד לינץ'.
אוקיי.
ששם, פודקאסט קוריאה, מחתרתי מאוד, שהוא מצולם, אתה יכול לראות אותו מדבר, והוא מתעסק בעיקר במזג האוויר ובמוזיקה. אבל ממש, הוא מדבר על מזג האוויר שם, על השמיים, על ה... הוא מדבר על זה בשפה שהיא קוסמית. הוא ממש נכנס לתוך הלוח הברומטרי והזה, ו... היה תקופה שהייתי מקשיבה לו, והייתי ממש צופה בזה בטלוויזיה, נורא אותו מדבר, נורא מרגיע. איש מקסים, הוא גם הוציא... איך קוראים לה? צ'ריסבל, זמרת אוונגרדית, אפרופו אומנים סקרנים... הוציא איתה איזה אלבום שהוא יצר איתה מוזיקה, לא משהו שהוא כל כך נעים לשמוע, אני חשבתי להביא משם איזה שיר, הקשבתי okay. לכל האלבום, זה הזכיר לי את ה... גם את המקומות מחקר האוונגרדים האלה, שאתה עכשיו נדלקת פה על איזה, סליחה, על איזה אומנית, זאת אומרת, אתה רוצה לחקור איתה, אבל
okay.
תכלס, המאזינים לא באמת יכולים להתחבר לסאונד שיצא משם, אולי מעט מאוד, אבל כן זה חייב היה להתרחש, דויד בוי, דרך אגב, היה עושה מלא כאלה. המון דברים שלא בהכרח ראו אור, כי הם היו אוונגרדים מדי. אבל הוא היה חייב אותם לתהליך. ודויד לינץ' היה גם כן כזה.
אבל זה חלק מתהליך של זה. זה כמו פינק פלויד עם סיד בארץ. הם היו בכלל זה, ואז הם שינו לגמרי.
בדיוק. אז אני לא חושבת שהיום אין אומנים כאלה, אני חושבת שיש, אנחנו פשוט לא מכירים אותם מספיק, בסצנת הג'אז
הם
מאוד קיימים.
הם פחות נחשפים כנראה, ומן הסתם הם מדברים לקהל ש...
אז מה שמנחם אותי זה שאני רואה שסצנת הג'אז היא חיה ובועטת, והיא צעירה מאוד, שזה הפתיע אותי, כי שנים זה לא היה ככה.
אוקיי.
בתקופה שלי בכל אופן, היא לא הייתה צעירה, היה לה שנים שהיא נעצרה, והיום צעירים אוהבים ג'אז, למה אני אומרת ג'אז? כי ג'אז הוא מאוד מאוד מתפתח וחוקר ומאוד עמוק, ושם אני כן
צעירים
רואה...
צעירים נגנים או צעירים קהל?
כן, אוקיי. גם נגנים וגם קהל וגם...
זה מוביל אגב, לזה, זה מוביל כן, לזה, את אומרת.
והג'יזיסטים שלנו זוכים דרך אגב להכרה בינלאומית מטורפת, כולל היום אחד הבאתי לך את, את אריאל, נדמה לי קוראים לו, שהוא זכה היום אומן החמישי בעולם, אבישי כהן, ויש עוד כל כך הרבה, אבל שם כן יש כל הזמן, אולי כן יוקבת כן. אחרי זה, אז אני רואה מצב. שם התפתחות...
אני משקרי לי, אני נחשפתי והתאהבתי בג'אז בניו יורק שגרתי.
אה, כן, אני לא ידעתי שאתה מסוגל לשמוע את זה לאורך זמן.
אז לא רק שזה, אני בניו יורק עבדתי הקלידן של החברים של נטשה הראשון.
וואלה.
כן, שהוא החבר של, של מיכה שיטרית, החבר הכי טוב שלו.
אני חולה על מיכה שיטרית.
סיפר לי את כל הסיפור של איך התחילה להקה, השמיע לי הקלטות שלו ביחד עם ארקדי, לכל מיני ביצועים שהם היו להם בתקופה. והתחלנו לדבר מוזיקה, התחלנו לדבר דברים, ואז אמרתי, טוב, בוא, יום ראשון, דיברנו על זה יום דתי, יום שישי, אמרתי, ביום ראשון ניפגש בשעה הזאת, ואותי בנקודה במנהטן. אמרתי, מגלי, ואז נפגשנו, אומר לי, טוב. הוא אמר לי, לא אומר לך, לא, אני לוקח אותך. לקח אותי לבלו נוט.
אוקיי.
היינו משלמים, היית מגיע ביום, כל יום ראשון היית מגיע בצהריים, ב-12, אתה משלם $12 כניסה. ומקבל ארוחת צהריים. יורד למטה, יושב, אתה מקבל אוכל צהריים לפי התפריט מה שאתה רוצה, כולל שתייה, ורואה את ההרכב שמנגן באותו יום על הבמה, שכל שבוע זה משתנה כמובן להרכבים אחרים, וכאילו, אני חושב שעשינו את זה, וואלה, דעתי חצי שנה רצוף בערך, כל יום ראשון, אני וניר,
והיה מלא?
מפוצץ. עכשיו, גם הקטע היפה, אתה יודע, זה למטה, זה במרתף, זה חשוך והכל, אתה יושב שם איזה שעתיים, שלוש, אנחנו מדברים, מקשיבים, נהנים, מוחאים כפיים מעברים, יש כאילו תדעת את הזה, ואתה יוצא בשלוש, תדעת, ממקום הכי חשוך ואפלולי, ויוצא לאור יום שלם, לעיר כאילו שתדעת, כאילו, כן. תדעת, כאילו בחוץ.
היית בזון שלך, ועכשיו אתה יוצא לבועה.
וזה כל פעם היה, הייתי אוהב את המהלך הזה, שאתה מטפס במדרגות, ויוצא לדלת לאור יום, שאתה כאילו, אתה לא מרגיש, אתה שם ב...
כן.
וגם בג'אז, שזה כאילו לוקח אותך למקומות כן, אחרים לגמרי. כן, זה מסע.
אז אצלנו בישראל יש אחד המקומות האהובים אצלנו בבית בחופן, זה בית העמודים, ובית העמודים לדעתי לא יכול להכיל מעבר ל-50 או 70 איש.
כן.
וגם האוכל שם הוא סבבה וגם לא יקר.
איזה כיף היה לפתוח, אם היינו יכולים לפתוח איזה מועדון ג'אז מגניב.
קודם כל אנחנו יכולים.
במרתף אבל כזה גם באמת, במקום חשוך בכוונה.
העניין הזה לא היכולים. יכולים אנחנו יכולים.
זה רואה אם אנחנו רוצים.
רוצים אנחנו גם רוצים, השאלה אם אנחנו עושים.
אבל תחשבי, זה מגניב.
זה מגניב.
מועדון ג'אז.
אני בעד.
רק ג'אז.
רק ג'אז. ג'אז ובלוז גם.
כן, בסדר, על אותו...
רב לתת סת הבלוז.
כן. זה יכול להיות כיף.
ופויטרי סלאם גם לפעמים.
זה...
לא, זה מתבקש.
כן.
זה טקסט.
אני מבין.
אז אולי נעשה.
אולי.
דברים אינפנטילים שגיליתי.
אוקיי. גם אני גיליתי משהו מאוד טיפשי ומצחיק גם.
מה?
את יודעת שבספרד היה איזה דעיכה לעניין הסיאסטה.
באמת?
אז הם החליטו שהם עושים תחרות סיאסטה ארצית.
כן.
והזוכה במקום ראשון מקבל $1,000. והם פשוט עשו את זה משהו מטורף.
מה זאת אומרת? הוא לא קם מהסיאסטה? מה?
הם לקחו באחד הקניונים העומים בריאל, ועשו שם מן מיטות כאלה ומקומות לסיאסטה. עשו שם תחרות, והיה שם שופטים. מי שזכה זה בחור בן 60.
מה הקטע של הלשפוט? כמה זמן אתה ישן?
איך אתה ישן מהרמת שינה? עם הנחירות הם איזה... מדדו, היה בחור שישן 17 דקות, שינה עמוקה עם נחירות, הנחירות הם מדדו, הגיע ל-70 דציבלים, הם עשו, והוא זכה ב-1,000 יורו, מקום ראשון על סיאסטה. אתה דיברת על דברים שבאיזה, אז אני אומר לך, אז אני גיליתי את זה.
בי איזה סיפר לך, בי סיפר לך את זה.
חבר בעבודה.
שהוא, מאיפה הוא יודע זה? הוא נסע
הוא ארגנטינאי. והתחלנו איך של לדבר, ואז אמרנו, בוא, לא צריך לחזור לתקופת הסיאסטה, בא לי זה. הוא פשוט אכל לאפה. ואז הוא אמר, אני פשוט לא יכול לזוז, אני חייב לישון. ואז התחלנו לדבר, וואלה, למה אין סיאסטה כמו בזה? והוא התחיל לספר לי זה.
אתה זוכר שאנחנו היינו ילדים, בנתניה, בין 2-4, שוב חנות לא פתוחה.
כן.
מה זאת אומרת? בכלל לא היה את הקטע,
וימי שלישי בנתניה לא חוזרים. בימי שלישי,
נכון.
הם כאילו
היו... וימי שני המספרות סגורות.
זהו, וימי שלישים היו סוגרים בשתיים, ולא אחרי הצהריים. חנויות בודדות.
לא, זה לא היה ימי שני המספרות?
לדעתי שלישי, הם היו סוגרים בשתיים או אחת, ולא חוזרים לעבוד.
נכון, יש בזה משהו, נכון.
וימי שלישי בנתניה.
היו חיים אז טוב.
ממש.
רגוע יותר.
גם בית חירות אני הבנתי, לא נולדתי אז, אבל בית חירות שהם התחילו, היה להם קטע שהם היו מגיעים הביתה להפסקת צהריים.
נו, זה בטח, גם הרפתנים. כן. מה זאת אומרת? זה ברור.
אבל מבחינת עבודה, הרפתנים...
אבל גם בתור ילדים הרי לא נתנו לנו בכל מקום לשחק בשתיים לארבע.
אצלנו היה משתיים לארבע בבית.
לא יוצאים בכלל.
אסור לעשות רעש.
אסור לצאת.
ואם היינו מראים את אימא, את הדלת הייתה נפתחת, גם הייתה נפתחת ב... את יודעת, בהפגנתיות שנדע, ואז הייתה צעקה בדרך כלל צ'צ'ו, כי תמיד זה היה אני אשם. לא משנה אם עינת או עידן אשמים, היו מאשמים אותי.
ברור.
למרות שבדרך כלל זה אני.
כן.
כאילו אני לוקח את האשמה כי 99% היה אני.
אז מה לעשות?
אבל באחוז שזה לא היה אני, עדיין היו צועקים עליי. ואז היה כאילו, ושתיים עד ארבע זה כאילו הקדוש. אין את זה היום, זה לא קיים.
אז זה לא נכון.
באמת?
זה קיים בימי שישי.
יש עתיד.
אני כמעט כל בית שאני מכירה.
את מכירה את...
זה השנת של שישי, זה השנת שהילדים הכי פחדים לעשות להרעש.
את מכירה את המערכון שמישהו מתקשר לאיזה מישהי במספר בטעות?
לא.
עונה לו איזה מישהי, שלום, אני מחפש את זה, ושמי, ואז יושא לו, אתה בטח פרנק. אתה לא יודע שלא מתקשרים בין שתיים לארבע.
ומה קשור לפרנק אבל, לא הבנתי.
כי כאילו אשכנזים ישנים בין שתיים לארבע.
ולא אשכנזים לא ישנים.
אבל זה היה משפט בזה, וזה מצחיק. כן, יש סיכוי שלא.
למה? כי הם חמי מזג, מה שאתה
יודע? כי אם אני, לא יודע, אני שאלת אותי מה, אצל הפרנק, אם הם יקים, שתיים עד ארבע, לא עושים כלום, אסור, שקט. לא מתקשרים, הולכים לנוח שקט בבית.
נו, אבל גם, מה זה קשור לעדה? לא הבנתי.
יש בזה משהו, אנחנו לא ניכנס לזה מטעמי...
אוקיי, הבנתי, זה. בסדר.
לא, אין לי בעיה להגיד לאנשים בסדר, בפנים, בסדר. אני ההפך, בגילי...
אצלנו אכלתי לך שכל החברים שלי...
בגילי מותר לי
יום
גם.
יום שישי זה השנץ, כאילו, כי אנשים כבר לא ישנים
שנץ. שישי זה שישי, כן.
והילדים מתורגלים בדרך כלל, הם יודעים... אצלי הם בכלל יודעים שהם לא, הם, הם לא יכולים בכלל להיכנס הביתה. אם הם לא נכנסו...
אצלי זה שבת.
לפני השנץ? לא, שבת לא. אם הם לא נכנסו
אבל לפני השנץ... אין לי שעה קבועה.
מה זאת אומרת?
ששבת בדרך כלל, וזה משהו של השנים.
שבת זה גמיש.
כן, אין לי שעה קבועה, זה לא שתיים עד ארבע עזבו אותי, אני יכול ללכת לישון בחמש, כאילו שנץ בחמש.
כן, ברור, אני גם בשש יכולה.
כן, אבל זה משהו שלא היה לי אף פעם, אני לאחרונה.
כן?
כן, בחיים לא היה לי שנץ, בחיים, אלא אם אני נרדם על הספה בטעות.
אבל היה לך את הקטע הזה של להתרווח?
זה מעבר להתרווח, אני נכנס למיטה, הצלחתי להגיע לרמה שזה לא היה לי אף פעם.
אני אהבתי נורא, היום כבר זה לא כך מצליחה להירדם, כן, אבל מאוד אהבתי את זה. אבל אומרים שזה לא בריא, אתה קם מאוד עייף משנת.
לא, אני דווקא קם אבסוט.
כן?
אבל זה רק בשבת.
אני, יש לי בעיה עם שקיעה, אז אני לא יכולה, שאם אני מתעוררת וכבר חושך,
אפרופו,
זה רע מאוד.
אז יש לי איזה משהו...
אני לא אתפקד אחר כך אותו דבר.
יש לי משהו שאני צריך לבדוק, שיכול להיות שזה רק אצלי, אבל אני צריך לבדוק את זה אצל אנשי השנאצים. יצא לי פעמיים בחודש וחצי, חודשיים האחרונים, אוקיי?
החברים ששולצים כל יום?
לא, התעוררתי משנאץ בחודשיים האלה, פעמיים כאילו. אני אתן לך את הדוגמה של שבת האחרונה. נרדמתי בשנאץ, ואז התעוררתי, והסתכלתי השעון, ואני ראיתי בשעון 6:30.
אוקיי.
בטלפון. ואז אני קם, אני דוח השירותים רגע אחרי הזה, ואני אומר, וואי, איזה כיף, כאילו, היום נהיה ארוך יותר, 6:30 ויש אור יום. ואני עושה עוד איזה משהו, ואז אני מסתכל אחרי זה על השעון, איזה חצי שעה אחרי זה, או משהו כזה. ואני קולט שבכלל 4 ומשהו. קיצר, פעמיים התבלבלו לשעות לגמרי, אבל בקטע של אני רואה את השעה,
אבל אתה לא סגור, אז...
יש איזה עיבוד, משהו נאבר, כאילו קמתי למשהו אחר. וזה קרה לי פעמיים, בגלל זה אני מעלה את זה פה. הנה מה אני מתכוון?
האמת שגם לי, השעון חורף השנה בלבל אותי.
כאילו אוריינטציה
באמת. משהו שם עם הזמן לא זז לי טוב. לא יודעת. גם יש לי לפעמים בלבולים כאלה. רגע, עכשיו רק זה, עכשיו רק מה שעה עכשיו בכלל? כאילו אני מאבדת את הכיוון?
לא, אז אני הסתכלתי, וכאילו אני אומר, בוא, אני רואה את השעה, ומתבר שלא ראיתי את השעה, נכון? וקטע...
זהו, אתה נהיה זקן. זה כי אתה עברת את גיל 50.
כנראה, אז בגלל זה אני בודק את זה אצל אנשים המבוגרים.
אני עדיין רואה את הסוואצ'ה שלי עליך.
יאללה, אני בא איתו שבוע שעבר, עוד כתבתי שאני אעשה את זה.
לא יודעת.
שבוע שעבר אמרתי איך סבבה אני זה.
אתה יודע שאני גיליתי...
את כל פעם מוקצת אותי על העניין הזה.
טוב, אם זה רק על זה, זה הרווחת, לא?
כן, אבל אני ישן עם הקרית.
אה, נכון. אני גיליתי...
ויש לי את המחברת.
אוקיי, אני גיליתי גם עובדה...
והקופסה הקטנה של זה, אני משתמש בה גם.
כן?
של הקלטת.
יפה.
כן, אצלי באות, אני משתמש בקבוע.
יפה, זה היה ממש פרגנת לי עכשיו.
כן, כן, אבל אני גם נותן לך את הרשימה של הדברים.
זה בגלל שאני משתעלת כמו כלבה? סליחה.
א', למה כמו?
לא יודעת,
אני
יצא לי את המילה כלבה, לפעמים יש נציאות לא מותמות. משהו שם ברצף האסוציאטיבי קופץ גילו.
משתחרר, אין דאמן. אין את
הסריטה בתקליט?
כן.
כזה.
זה בגלל שאת מעל 50.
לא, אני אישה, אז ברור.
בסדר, מותר.
אני משובשת. מותר לך. אצלנו יש ממש אישורי שיבוש.
כן.
בעיה שאתה לא יודע איך, מתי וכמה, כי יש את הטרום, יש את הדבר עצמו ואת הפוסט.
תכלס אתם תוך כדי כל הזמן.
אז נראה לי זה 10 שנים.
תמיד יהיה לכם את התירוץ, כאילו, אתה מבין מה את אומרת עכשיו.
לא, זה לא תירוץ, כי...
כדי לקבל את זה, כדי להצדיק את...
אני לא מצליחה להבין מה קורה לי. אני לא מכירה את עצמי. נו, זה בעיה. אתה יודע, יש הרבה פעמים...
השינוי הוא כזה קיצוני?
נורא קיצוני. יש, זה לא שינוי, זה תופעות שאתה לא... פתאום בכי נורא. מאיפה זה בא?
זה ברמה של, נגיד, כמו שנכנסת להיריון ופתאום אומרת, וואלה, אני לא מכירה את עצמי ככה?
לא.
גם פיזית, כפתאום את רואה את עצמך בגוף בשונה?
לא. לא. כי בהיריון זה מאוד הגיוני.
אבל יש לך...
אתה מבין שהבטן גדלה?
אבל יש את הפשת הריון להרבה נשים... יש את המוד סטרינג, יש מלא דברים.
יש המון תסמינים בהיריון, אבל הם כתובים מאוד ברור, הם בדרך כלל לפי שלבים מאוד ברור, ואת מרגישה גם שגדל בתוכך משהו.
את מוכנה לזה, מה שנקרא.
גם אם לא, את עדיין מרגישה שגדל בתוכך משהו. מה את מרגישה פה? סיוט.
כן.
סופטומים נוראים, עד כי בא לך למות ולתלוס שיער.
נכון.
כולל כל מיני, עכשיו כל אחת חובה משהו אחר. אין פה איזה by the book, גם ה-by the book לא זה לא שאומרים, אוקיי, 9 חודשים את תרגישי ככה.
אין ספר הדרכה, מה שאני
אומר. אבל זה גם לא תחום ב9 חודשים, וגם אין ילד אחר כך.
אז אולי תכתבי משהו באמת.
מה יש לי לכתוב? סיוט. כל אחת רק רוצה לברוח מזה.
סבבה, גם רעיון להרבה נשים זה סיוט, תרשמי להם. שמי שתרשום לכם מה קורה, כאילו כדי שלא תהיו הופתעות.
אז רשום.
אנחנו נגיד גברים, אנחנו יודעים, אנחנו מדברים על זה, אנחנו מכינים את עצמנו, אני יודע מה הולך לקרות לי.
בסדר, אם אני אומרת לך,
מה בסדר, אני אומר לך.
כנס לגוגל ותרשום תסמיני גיל הבלוש, מה שנקרא, גיל הבלוט, אתה תקבל כמות כזאת של תסמינים, תגיד איך אישה, אם אישה עכשיו חוטפת את כל מה שכתוב פה, איך היא שורדת?
כן.
לא ברור.
זה באמת שאלה מצוינת.
ברמת שפיות, כאילו.
ברור לי.
זה לא נורמלי.
כי מלכתחילה אתם לא שפויות, אז תודעת, אז פתאום אתם קלות משהו שהוא זה, אז...
אתה יודע שאתה לא יכול באמת להגיד את זה, כי יש פה שני צדדים. אם תייחס בזה שיש רק גברים ונשים, כי אנחנו כרגע לא נוגעים מהחוצה המורבבת.
לפי טראמפ אנחנו עכשיו סבבה, גבר או אישה.
אז אם אנחנו הולכים רק גברים ונשים, זה או-או. אז אין צד צודק וצד לא.
נכון.
לא שפוי בעיני מי, בעיני הצד השני. אז אני אגיד הצד השני, מוגבל ואטום. אז אין פה באמת דיאלוג.
אבל אנחנו אומרים שאנחנו מוגבלים ואטומים. אנחנו לא באים, אנחנו שפויות. מבינה?
כל עוד אנחנו יכולות...
אנחנו מלכתחילה אומרים, הרמנו דגל.
כל עוד אנחנו אלה שמגדלות בתוכנו יצור חי,
כן.
אי אפשר באמת לבוא איתנו באיזה שיח אבל... שהוא בלבל שלנו. אין, זה לא תגיע לשם.
אנחנו לא...
אין לך את היכולת הכי חשובה, זה להביא חיים, לגדל את הגור, להביא חיים
לא,
יש לך...
לא, אני יכול להגיע לאותה סיטואציה, אם אני גאי. אז אני הכי מחובר לצד הנשי שלי ברוב המקרים.
מה יקרה ביום שגברים יוכלו להיות בהיריון? אני, yeah. ואני חושבת שהיום הזה הוא לא רחוק.
יש אופציה.
הוא לא רחוק.
בוא נגיד ככה, מבחינת הרפואה זה אפשרי. בטוח.
לא, לא.
אני חושב שזה...
לא, לא, עכשיו שאתה עושים את כל הניתוחים האלה, לא.
זה לשחק עם האבולוציה, וזה משהו שלדעתי ברמת המוסר לא יעשו את זה. יכול להיות שזה יקרה מתישהו. כאילו, אני מאמין שברמה הרפואית זה אפשרי לבצע. מי יהיה הגבר הראשון שיגיד, וואלה, תשתילו לי לרחם ונעשה?
מה זה, הרבה גברים ממקילת הלהטה, הראשונים
לעשות. אבל אני חושב שעדיין ברמה המוסרית הרפואית של עולם הרפואה, לא בטוח שיתנו לנו לעשות את זה, להתקדם עם זה. זה לדעתי מה שעוצר את כל הטרפת אותי.
לא יודעת, אני גיליתי...
שזה אישה.
לא אמרתי לך עוד מה גיליתי.
מה גילית, נכון. אבל איך עשי אסתה? קטע נחמד.
לא הבנתי אותו, אבל בסדר. זה נראה אנשים שהם משועממים, אז זה מה שהם עושים.
ספרד, מה שאתם עושים בספרד, בדיוק.
אין לנו את החוויה הזאת.
החיים שלנו לא משעממים, נגיד, מספיק בשביל להיות יצירתי. לעשות תחרות ארצית של סייסטה.
אנחנו כבר גמורים. לא, אנחנו כבר לא בתחרות ארצית של כלום.
אין לנו מה להתחרות.
אין לנו מה לעשות, להתחרות בטמטום של עצמנו.
הפסדנו בהתחלה. אנחנו לא רוצים, אין לנו מה לנצח.
כפי שאני קוראת לא מעט תרחישים טובים, שאנשים אומרים דווקא דברים טובים שיהיו.
על מה?
אחרי שנצלח את כל האימה.
אני אמרתי לך את השבוע שעבר.
אני יודעת, אבל אני הלכתי לבדוק שאתה לא היחידי.
אני גם באיזושהי צורה מאמין בזה.
דרך אגב, משהו מטריד, טוב, כבר לא אספר.
מה גילית? רגע, לצפר לנו דברים טיפשים.
גיליתי שבדרום אפריקה, אני הרי, אני לא יודעת אם אמרתי לך שהשאיפה שלי תכלה זה להיות עם בעלי חיים פיריים, ותשאיר אותי שם, איתם אני אתקשר מצוין, ואני שואפת להגיע לשם מתישהו,
כמה פיריים?
שאני לא חייבת לחזור. זאבים, הרעיות כאלה, ממש מתאים לטפל בהם, לדאוג להם. יש חוות שלמות של שיקום בנביביה, נמיביה למשל, ויש כל מיני, יש ארגון גאו-אקו בכל העולם. זה משהו שהוא חלום שלי לעשות, אבל שאני אוכל באמת להרוס את המזוודה וללכת
בכיף.
בלי שאני מוצאת מתי לחזור.
בכל.
אז אני ככה חוקרת, כל פעם רואה דברים, לא בכך בביביבי, כן? אז מסתבר שבדרום אפריקה, יש את אנרי, ואנרי הוא התנין הכי מבוגר בעולם. מתי הוא נולד? נחש. הוא חי עדיין.
תנין הכי מבוגר בעולם?
אנרי, יש לו כבר לפחות 10,000 צאצאים.
וואלה.
שהוא הצליח
לעשות. מתי הוא נולד או בן כמה הוא? אותו דבר בעצם.
אותו דבר, אני לא מאמינה ששאלת את השאלה הזאת. אני הייתי שואלת,
אם את שואלת מתי הוא נולד, אני חזרת להתחיל לעשות חשבון מתמטיקאי.
אז בן כמה הוא?
210.
הוא נולד בשנת 1900.
וואלה.
כן.
125.
כן. הוא התנין הכי מבוגר בעולם. עכשיו, אצל תנינים, הם לא מפסיקים לגדול. אוקיי?
אז הוא ענק.
אז הוא היום שוקל 700 קילו.
תפאי.
כן. אורך 5 מטר, הוא במצב בריאותי מעולה, והם אומרים שהוא יתארך עוד. 5 מטר.
תנין,
כאילו. כראיתי אותו. הוא נראה די פוחלט של עצמו, כי הוא, זה יש לפנים כזה, חיות כאלה שנתקע לו. הוא כבר צב הב כזה.
יא,
הם מלטפים
חיה.
אותו, וזה, הם שומרים
באמת?
עליו במרחב מוגן בדרום אפריקה.
מרחב מוגן או דיור מוגן?
דיור מוגן עם 4 תנינות.
בנות באותו גיל?
לא.
קטטר?
לא שמח.
מה יש אתם שם?
הוא מבלה ומבסוט.
שאו.
כן, עכשיו מה עוד גילו? שיש לוויתנים, שזה בדרך כלל הסוג, סליחה, הסוג בלי השיניים. Okay. יש דבר כזה, לוויתן בלי שיניים. שהם גם יכולים לחיות, מסתבר, בין 130 ל-150 שנה. בניגוד ללוויתנים אחרים שיכולים לחיות, בין האורקות זה רק 20 או 30 שנה. אבל משהו גם אקסטרימי, ומצאו גם, מצאו לוויתנים כאלה, שהם כבר 150 שנה איתנו פה מסתובבים. כדי לספר מה שנקרא. זאת אומרת, אנחנו כבר התחלפנו פעמיים. אוקיי? עכשיו זה מעניין לשמוע, זה גם מעודד לשמוע באיזשהו מקום.
רגע, צווים מה? הצווים באיך זה נקרא גלפגוס? כמה צווים בגלפגוס?
לא יודע, אני יודעת פה על הצווים של נחל אלכסנדר, קניתי פעם מדריכת צווים.
אוקיי.
בעוונותיי.
זה חיה אהובה לי, רק שתדעי.
אז אני נסעתי להדריך בצווים. אז אתה יודע שהצווים שלנו בנחל אלכסנדר, קודם כל הרי זה בכלל הייתה אניגמה, איך הם שורדים את התינופת,
נכון.
הם והצלופחים היחידים.
כן.
אז מסתבר שהם הנצר, אחד הנצרים היחידים לדינוזאורים, ואם אתה תסתכל עליהם, יש להם טופרים,
נכון.
מאוד חדים. עכשיו, פעם היו הרי זורקים להם את הנבלות.
אני יודע, אני, בתור, היו... ילד, אני בתור ילד היינו זורקים להם את התאודים.
אחר הבינו...
היינו זורקים להם תאודים.
החולים המתים,
כן.
ואז הבינו איזה דזק זה לנחל המזוהם.
ולצווים.
ואיך הם היו אוכלים, הרי אין להם שינם, יש להם שן ושן. זה אוקיי. כאילו לסת שהיא משוננת אחת, פלטה.
אוקיי.
והטופרים, הם, זה ממש כמו סכינים. וכל החורף הרי הם נמצאים בתחתית של ה... הם ישנים למטה בתחתית.
כן.
יש להם חורים מיוחדים בשריון, ככה הם נושמים, ובאביב עולה הצבא, והיא חופרת שני בורות. למה?
אחד ל...
ביצים.
ואחד לא.
לא.
אז?
אחד זה הסוואה לשואל.
וואלה, שיבחר כן. זה.
שהוא אמור לראות את הלא אמיתי.
כן.
זאת אומרת, היא שחקת עם זה.
נייס.
כן, והם יכולים גם כן להגיע לזה 100 ומשהו קילו הדבר
מתי
הזה.
מתי היית מדריכה? כי את זוכרת את החול החומר עד עכשיו, זה יפה.
תשמע, כשאתה לומד משהו בעל פה זה לעד.
לא, אני רמתי כמה דברים בעל
לא
פה, ויש הרבה דברים שאני זוכר.
בגרות. לא מדבר את המשנן בגרות. כשאתה לומד בעל פה ברמה של סטורי טלינג, ואתה חודשים
כן,
עושה הדרכה
לא, חודשים אני מבין, כן.
יהיו לי קבוצות.
לא, לא, עשית את זה יפה.
לא יודע אם אתה זוכר, הוא עושים
קבוצות. נתת את כל ההרצאה.
היה עוד.
היה עוד?
כן, אבל הנה, נעצור בזה. הבנתי את הרמז, אני הבנתי.
לא, כאילו זה היה מאוד מעניין.
מה אתה הבאת לתוכנית?
מה זאת אומרת?
מה גילית לתוכנית?
הבאתי את הסיאסטה.
נו, סיאסטה, זה ידיעה של שתי שתיים.
הבאתי מי וויינאוס, הבאתי את העניין של
ה... מי וויינאוס זה שיר, זה לא נחשב.
אבל יש איזה סיפור.
בסדר, נו, ומה עוד?
שירים סיפור, כאילו.
מה עוד הכנת? רוצה לדעת.
לא, האמת
היא ש... אין שום דבר תרחני?
זהו,
אתה נורא מחוייך, אני לא יודעת, זה מטריד. גם החלפת כובע, אני רואה.
לא, מזמן.
מה, אין, הכובע שלך לא יחזור?
לא, אני צריך לחבס אותו, כי יש לו כתמים.
נו, אז תביא
לי,
חבס אותו.
אז זהו, אז מישהי אמרה לי שהיא תביא לי אותו, היא אמרה לי, אני מעולה בלהוריד את הכתמים, ואז היא ילדה תינוקת, אז לא נעים לי להביא לה את זה.
מה הבעיה, שמים קליה ומחפשים?
אבל היא ילדה תינוקת.
אבל לא צריך אותה, למה אתה לא יכול לקנות קליה ולחבס? יש דבר כזה שנקרא קליה?
אני, זה כובע שאני לוקח עליו.
אז יש לנו, אמינה הביאה לי, המנהלת של התחנה, הביאה לי מארצות הברית, טוש של טייד. טוש כזה. זה ברמה של כאילו ספוטים?
לא, 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 זה כתמים.
עשית לזה כבר כבשה אחת?
לא, כי אני מפחד גם שהוא יערס, אתה יודעת מה... שהחומר יערס, אתה יודעת, ואז הוא פחות יהיה...
איזה שטות, שמים את זה בציפית.
הוא מתאבט כזה לפעמים.
אני מבינה שאצלכם כביסות זה לא צעד חזק.
היא לא אלופה בכביסות, אבל בכתמים זה משהו אחר. זה לא כביסה, זה כתמים. זה לא עושה כביסה עם כתמים.
קודם עושים את הכביסה, ואז רואים ממה יש עסק להתמודד.
אני לא יודע, אני אשאל אותה. כמה פעמים עשתה לי איזה כביסה ויצא מצוין, אבל זה פה כתמים.
שים את זה בציפית.
אני אשקול את העניין, אני אבדוק את העניין ואני אחזור אליך עם הסיפור. מה שרציתי להגיד לך שגם במחשבותיי, ככה, יש לי תרחנויות מסוימות, אני כאילו כרגע מנסה להימנע מלהתעצבן. מבינה מה אני אומר?
למה?
כי נהיה לי איזה קטע, וגם חוויתי את זה, ואני חווה את זה עכשיו לאחרונה יותר, בגלל שאני מסתובב הרבה, ואז נהיה לי פתאום, כאילו אתה נכנס אתה כאילו, אני מרגיש שאני נכנס פתאום לאיזשהו מקום ש... אני חייב כאילו לאנרגיה אחרת, וכאילו, וזה כל כך שונה, שאני מתחיל ליהנות מהסיטואציה.
של מה? של האנרגיה אחרת? של... לאן
נגיד,
אני נכנס היום?
נגיד, היה לי יום תתתתת, ואז הגעתי לפה, ואז אני רואה אותך, ואתם יושבות שם בזה, ואתם בסוג של אנרגיה, את בתוך... והשינויים האלה...
אתה אוהב.
אני מתחיל ליהנות מהם. לפני זה הייתי יודע, כי אני בסוף, אתה יודעת,
לא,
אני...
לא, זה תבל לך סך הכל את היום-יום.
כן, אבל...
אמא מעננת, היא אשכרה מקשיבה לנו.
עד עכשיו הייתי אדיש לסיטואציות האלה, ובגלל זה גם התרחנות הגיע, כי אמרתי, תקשיב, שום דבר לא באמת מרגש אותי יותר.
נו, נכון.
ושום דבר באמת לא אכפת לי יותר.
אז זהו, זה הדוקומנטרי פתח לך את זה?
אני לא יודע, אבל אני פתאום מתחיל ליהנות מסיטואציות, שלפני זה הייתי מסתכל עליהם בעין תרחנית, ואומר כאילו זה.
אני חושבת שזה הקלה בלהיות בן 50, יש איזה של קתרזיס, איזה שחרור כזה.
את חושבת?
כן. גם לי זה היה כשהייתי בת 50.
את בת 50 עדיין?
לא, בת 52.
זה לא נקרא זה, זה עדיין בתוך...
אצל אישה זה מאוד קריטי.
אני לא חושב, אני חושב שעד 55 את בתוך 50.
אתה לא יכול להגיד לי שאתה לא חושב על משהו שהוא קשור לתסמינים של אישה, כי אתה לא אישה.
ואת לא יכולה להגיד לי 52 אצל אישה זה אחר, כי זה...
זה אחר.
יש על זה ספר?
כן, מחקרים.
אני אמרתי לך לכתוב.
למה אני צריכה?
כי את נתת לי תופעות, אמרת לך תרשמי את הספר הדרכה.
אני אתחיל את הספר עם הסבל שלי.
תודה רבה. אז מ-50 עד 55 לדעתי זה חלק מסוים. אתה עדיין יכול להגיד את זה בכלל לגבי 50.
לא, לא, כי אחרי מולדת 50 יש איזה כאילו שנה כזאת של וואו.
את אומרת?
זה בטוח.
לא, לי השנה נוראית כי היה 50 במלחמה עכשיו, אז לא באמת הצלחתי.
אז עכשיו אתה סוף סוף זה משתחרר.
לא, זה לא מזה.
אז ממה זה?
אני אחקור את העניין, למה? אבל
אתה תראה שזה בגלל זה.
אבל כרגע אני אומר שאני סוג של נהנה, התרחנות שלי משתנה, אני יותר חוזר ללרדת על אנשים בפנים. כאילו אני לא מסנן, נגיד קרה משהו, אז אני בערך מחכה 10 דקות, לפעמים כמה שעות, ואז עוקץ חזרה כאילו, ואז שואל אם זה היה מוקדם מדי לזרוק את
הסיטואציה
באוויר, כי לפעמים לא כולם מבינים את ההומור.
יש עכשיו תנועה מטרידה מאוד, שמובילים אותם כל המופגוזים.
מי זה מופגזים?
אילון מאסק, צוקרברג, כל המפחידים
הנאונאצים החדשים.
תדע לך שזה לא מצחיק בכלל.
זה די מצחיק.
לא, זה לא מצחיק, זה מטריד ומפחיד מאוד.
לא, כי זה לא ישפיע עלינו יותר מדי.
זה משפיע מאוד.
מה זה ישפיע על הקובייה הקטנה שאנחנו נמצאים פה?
לא, אנחנו בדיפ שיט, זה לא קשור לישראל.
בדיוק, אז כמה זה ישפיע?
אבל אני אומרת שזה מאוד בעייתי, כי יש עכשיו תנועה, ורואים, הם מדברים על זה. כל המופגוזים האלה, הטייקונים האלה. כי נוצר מצב של מה שנקרא, להיות שנייה בוכה, במחאות, גבריות מפוחדת, אוקיי?
אוקיי.
כי כל העידן פתאום...
נהירות.
יש לך עכשיו המון סדרות כאלה דרך
אגב. מה זה גבריות מפוחדת?
הספרדית, ספרי אלפא, עכשיו יש את זה בצרפת, שכאילו כל עידן הפמיניזם שהוביל אחר כך למיטו, שיצר שנים, 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 שגברים כבר מפחדים להביע את עצמם, אוקיי. כי הם כבר לא...
יודעים על מה יקפצו עליהם.
כן, הם מפחדים. והם גם סורסו, כן, זה לא שאני באמת מאמינה, אני אומרת לך מבחינת הרוח הזה, שגם סורסו מאוד, ואתה יודע, גם הם לא ציידים, אז הם מקסימום תוריד את הזבל. הם גם הולכים למשרד, אין להם כבר את הנאנדרטליות. ואז התחילה תופעה חדשה, שצוקרברג דרך אגב מוביל אותה, כן, אני יודעת שהזמן שלנו
לא,
כבר זהו.
לא הבנתי אם זה סימנת לי או שהרמת את ה...
שאנחנו צריכים לסיים.
או שנמתחת.
הוא כבר מסיימים, אנחנו...
זה המתיחה או שזה...
לא, הוא סימן.
או אני נאמבר וואן,
אבל אנחנו אתה מזבז זמן עכשיו.
אני רק בודק, הוא מסמן לי דברים.
אז אני אומרת לך שיש תנועה חדשה, שזה גם להחזיר את כל האומנויות לחימה, אבל בקטע של לעודד אגרסיביות ומכות.
אוקיי.
בין בנים שיוציאו את ה...
בין גבר לגבר?
כן.
אפשר להביץ לנשים?
לא. שיוציאו את כל העצבים שלהם.
אפשר אחת פחות, שמתנדבת.
לא, לא, זה לא מדובר על זה בכלל, זה מדובר על להחזיר לגברים את הגבריות שלהם.
סתם אני שואל שאלות,
אני לא יכול לעכשיו, די, אתה לא מותאם, די, אתה כבר, מה הדברים לא קשורים? טוב, אז שיר סיום.
לא רק, אבל תסבירי,
לא רוצה כבר להסביר.
אז התנועה היא גברים לגברים להחזיר ללכת מכות,
גם ללכת מכות, גם להחזיר להם את האגרסיביות, האמירות הנאנדרטליות, הפרימיטיביות, שפתאום יש איזה קטע כזה שהם לא רוצים שיקחו להם את הכוח. ומה שהכי גרוע זה שרוב השולט שלך הוא באמת גברי, וכל הטייקונים האלה.
זה יכול להיות המוני?
כמו טראמפ, זה המוני כבר נהיה.
לא, המוני המכות של ה...
זה מעולה. מה נתקעת על המכות? המכות זה לא הדבר הכי חשוב.
את עכשיו זרקת מכות.
אין לי כוחות. טוב.
רגע, אז שנייה.
שיר סיר.
כמה נדל, אפשר לבוא, מה? לתת צ'פחה, לזרוק יערה סקסיסטית? מה מחפשים?
על הקטע של המכות. זה לא רק המכות.
לא, אז יאללה, הערות סקסיסטיות, מה?
כן, לעודד אגרסיביות גברית.
כן.
ביטוי מוחצן מאוד גברי,
okay.
להחזיר את הגברים לאיזושהי עמדת הערכה עצמית אחרת.
שיפסיקו לגלח את החזה, יסתובבו חולצה פתוחה,
כן,
בטלטלים.
אני השולט פה, אל תתבלבלו.
שרשר כאילו.
כזה, אז יש חזרה לזה.
לעשות גבות.
גם יש שנאת נשים מאוד גדולה.
וואלה.
כן, שמתעצמת, כן.
שנאת נשים.
שנאת נשים על כל הדבר הזה. כן, זה מגיע לשנאת נשים. שאלון מאסק, דרך אגב, מדברים על זה הרבה.
את חושבת שאנחנו מדברים כאילו עולמי, אבל בארץ את מרגישה את זה?
אני מדברת על הארץ, אנחנו בכלל לא קשורים לכלום, כי אנחנו הישרדותיים, נשמה. מואנס, אתה הישרדותי, אתה בכלל לא קשור לשום מגמה, לכלום.
אז מה שאת אומרת...
אתה במגמה של השורד.
שבעקבות הסיאסטה של השיימום של המקומות של אנשים בעולם,
היא אומרת שארצות הברית מטרידה.
כל כך משעמם להם.
ארצות הברית מטרידה, בגלל שאתה לא רואה, למשל אילון מאסק הזה, שהביא לך את התנועה המטרידה הזאת. שהיא מאוד מטרידה.
כן.
אבל אתה רואה אותו, אתה אומר, בוא נה, אילון מאסק, אוקיי? הוא האיש במחאות כפולות, בחופלות, בחופלות, אבל אני מדברת על הדעה הרווחת העממית. כן. הכי קרוב לאלוהים, מחזיק את אלוהים בביצים, הבן אדם הזה.
אני לא תפע...
הוא טייקון,
כאילו...
עזוב אתה!
לא.
הוא בתך לעולם. הוא כאילו הוא האיש הכי עשיר.
תעצרי.
הוא האיש הכי זה... רגע, שנייה, אני אבלתן לסיים פה את הפואנטה כבר.
בבקשה, סליחה.
לא מדברת לא עליך, לא עליי, לא על ישראלים בכלל.
כן.
מדברת על תופעה עולמית.
אוקיי.
הוא אחד המופגוזים, סבבה?
אוקיי.
שהוא לא נשיא, הוא נשיא של טסלה, בסדר? אבל יש לו, הוא על פי וישק, הוא ועוד כמה חברים, צוקרברג.
כן, מבין מה אתה אומר.
הם שולטים לך בעולם, נשמה.
אחריהם.
עכשיו זה שאני לא...
יש אחרים, אבל נמשיך.
בסדר, לא משנה. הם מהשולטים הגדולים.
נכון.
אנחנו לא מדברים על כל החבר'ה מצ'יינה, מיפן, מרוסיה. מדברים על אלה, על האמריקאים האלה. ואני מסתכלת על זה, ואני אומרת, אוקיי, זה כאילו איזשהו סי, בן אדם כזה מגיע לסי, מה, הוא יכול הרי להיכנס לשיטיון, זה נקרא. לאן עוד יש לו לשאוף? את מה עוד יכול לקנות?
אין לו, הוא רוצה שליטה עולמית, אבל...
בדיוק, אבל השליטה העולמית הזאת היא מאוד מסוכנת.
אבל זה לגמרי, זה גם ראיתי על זה משהו, אפילו קראתי, המרדף, הרעב לכוח, ועוד כוח ועוד כוח.
מה אנחנו הרבות על חוט?
זה מה שמוביל לעניין של הכוח ועוד כוח.
נו, בבקשה.
זה הרעב שלהם.
יופי, אז בגלל שאנחנו לא יכולים לפתח את זה, ועם זה נמשיך אולי בתוכנית הבאה.
אוקיי.
אני הכנתי שיר שרציתי להקדיש אותו,
ורציתי רק להגיד שבתור גבר, כן. כי במקרה הזה אני כן, כן. לוקח את כל ה...
כן.
מעבר לאין את הסקסיזם ואת כל הזה, אבל אני אומר בתור גבר, שאני מסתכל על מודל לחיקוי כגבר, אילן מסק, אני גם לא מקנה בכסף שלו, במקרה שלי האישי.
אני
בכלל
לא עושה לי שום דבר, אני ברור.
לא, יש כאלה שאומרים וואי, וכמה כסף אני רוצה וזה וזה. לא, וגם לא, גם לא התואר האיש הכי ישיר בעולם, אני אישית ברמה שאני זה, לא. לא מושך אותי, לא מושך אותי הדמות שלו. אני לא מוצא בו שום דבר ש...
אבל אתה ואני לא נחשבים, אני מסביר לך.
אבל אני מסתכל בצד הגברי, כמו שאמרת שמנסים להחזיר, אז אני אומר...
אתה עדיין גבר ישראלי עם נישה מאוד מסוימת.
אבל יש לי את הגברי... אין בו שום דבר שאני מסתכל, אני אומר, וואלה, יש לי משהו להרצה או להשראה.
אני מפחד את מה
יש. במקרה שלו, זהו. אז אתה משיכי לה...
אז אנחנו נסיים משיר האחרון. אני רוצה להקדיש אותו לבנות שחזרו, המקסימות.
איזה כיף שהם חזרו.
כן.
ממש,
כאילו. אז הפרויקט הזה זה פרויקט מהמם שנקרא ריג'אז, אוקיי. שבעצם מכריע כל מיני, זה כל מיני ביצועים לכל מיני שירי ג'אז, אבל כלילי מאוד, בקטע טוב, אבל לא קיץ' מדי, אוקיי. אלא הווקליות שם היא נהדרת. ולשיר הזה שבחרתי שהוא כל כך, הוא כל כך פותח, קוראים לו Torch of Freedom, והחלטתי להקדיש אותם, אותו לכל השבע בנות, נכון? שבע כן. בנות שחזרו עד עכשיו, ולאש שעוד יחזרו, אינשאלה בחיים, אינשאלה. וכמה טוב שבאתן הביתה.
אתם מאזינים לרדיו על הגל. כפר הנוער, הדס הנעורים.
תודה, טל.